שלום לכולם. אנחנו ערב חג השבועות, לומדים על דוד המלך, והקשר שבין חג השבועות לדוד המלך, אנחנו רואים אותו בקריאה בתורה ובעוד מדרשים שקושרים את דוד לחג הזה, אבל דוד בא לעולם בחג הזה, ובא לעולם לא באופן, לא, זאת אומרת, סיפור מגילת רות שהוא סיפור הסיפור של משפחה שהייתי אומר האופק שלו זה דוד המלך, פה צמח דוד מלך ישראל. אז הדבר מתאים, ואני התלבטתי ערב חג השבועות על מה לדבר, וליבי לקח אותי אל הנגינה בחייו של דוד. למה? ככה. ככה הלב אמר, את הנגינה של דוד לדבר עליה. ואני רוצה אולי ככה לפתוח באיזה שאלה מחוץ לבית המדרש, באיזושהי סמליות שבה נתפסים שתי דמויות, משה רבינו ודוד המלך. אם אתם רוצים לצייר בן אדם ושכל אחד יבין, זה משה רבינו, בלי שכתוב, מה תעשו? איך תציירו אותו? לוחות הברית ביד, יפה מאוד. אם אתם רוצים לצייר אדם שכל אחד מבין, זה דוד המלך, מה אתם עושים? כינור. מעניין, נכון? כינור, אין ספק. אתה רואה אדם עם כינור, אתה יודע זה דוד המלך. אתה יודע, אתה רואה אדם, זה משהו שנתפס בעולם, לא רק בתוך ישראל. וכשאנחנו מדברים על הלוחות, אז כל אחד יודע, לוחות מן השמיים. מה המשמעות שלהם? משה הביא תורה מן השמיים, הביא לנו תורה. ואני שואל, והכינור הזה, או הנבל של דוד, איזה סיפור הוא עוצר בתוכו? מה בעצם נותנת הנגינה הזאת? איזה סיפור מקופל בנגינה הזאת? זו השאלה שאני רוצה לעסוק בה היום, ולראות איזשהו דבר שלי היה הפתעה. עד כמה באמת הנושא הזה הוא כל כך משמעותי בעולם של דוד. אז בואו נתחיל אולי בסיפור הראשון של הנגינה אצל דוד, זה בפרק ד"ז. מבקשים מישהו שיודע נגן ומביאים את דוד, וכשדוד מגיע אז הרוח הרעה של שאול מתפוגגת. בא המרגוע לנפשו. ואני רוצה לגעת בתכונה יסודית בעצם שיש לה נגינה. מה פועלת הנגינה בנפש? אז בנפש יש הרבה כתבים. יש הרבה כתבים, יש הרבה מחשבות שמתרוצצות במוחו של האדם. והכתבים האלה והקונפליקטים האלה מרצדים בנפשו של שאול ויוצרים מצב בלתי אפשרי. רוח, תנועה של רוח לא טובה, רעה. ואנחנו שואלים, מה עם הכתבים האלה? אפשר לראות בפסוקים. שאול רוצה את המלכות, אבל הוא הודח ממנו. הוא אוהב את שמואל, אבל שמואל מאיים עליו. יש לו יחס טוב ל... טוב, מאוחר יותר זה עם דוד, והרוח הרע שייכת גם לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו אוהב את דוד, אבל הוא רוצה לפגוע בו, הוא רוצה להרוג בו. וככה לגבי שמואל. ובעצם הוא נמצא באיזה שהם קונפליקטים קשים מאוד. ויש צלילים שונים. בעצם, כשכל צליל הוא מסמר, הוא מספר איזה סיפור שעצור בתוכו. יש סולו, ויש ליווי, ויש קצב, ויש ניגודים, ויש הרמוניה בין החלקים השונים, ויש תנועות שונות של הנגינה, תנועות שונות של המוזיקה, שהן בעצם מספרות כל אחת מהן איזשהו סיפור בנפש. כשאדם שומע מוזיקה, והמוזיקה היא קצבית, היא לוקחת אותו לאיזה מקום, ובדמיון כאילו הוא נמצא באיזה התרחשות. התרחשות סוערת, התרחשות חזקה, התרחשות הרמונית, דיסהרמוניה, והאדם נטרף את נפשו. מוזיקה יכולה להטריף דעתו של האדם, כשהיא באה ולוקחת אותו לאיזשהו מקום, שמנגן על משהו שקיים, ומציף אותו ומציף את, מה ש... את חוסר ההרמוניה, או את ההרמוניה שבעצם. אפשר לומר שהנגינה מנחיכה את הנפש. היא מנחיכה את הנפש, מביאה אותה לאיזשהו מקום. וכל נגינה לוקחת אותך, קצבית, לוקחת את הנפש שלך למצום, למקום של קצב, שערה, תוגה, מוזיקה של בכי, אתה מתחיל לבכות. למה? כי היא מנגנת על, על מיתרי הנפש, הייתי אומר, מוזיקה של שמחה, מוזיקה של געגועים, כל מוזיקה, כל נגינה לוקחת את האדם בעצם למקום אחר. הייתי אומר, כל מנגינה בעצם מספרת איזשהו סיפור, והעובדה שדוד הוא כל כך קשור לנגינה, ועוד מעט נראה, זה מדהים עד כמה, יותר מ... וכשניגשתי לראות את המקורות על הדבר הזה, חשבתי, כן, יש נגינה בחייו של דוד. אבל בעצם זה הרבה הרבה יותר מיש נגינה בחייו של דוד. אנחנו נראה, הנגינה היא נמצאת בלב ליבו של, ליבם של חייו של דוד. הייתי אומר, בניגוד לחושים אחרים שהם פיזיים יותר, ואפילו חוש הריח שלוקחים אותו לאיזשהו מקום רוחני, אבל חוש הריח הוא מעורר איזשהו דבר, אבל אנחנו רואים בסיפור פה, כן, המנגינה מעוררת את הנפש ולוקחת אותה למסע, למסע רוחני, למסע פנימי, למסע נפשי, והיה כנגן המנגן ונחה עליו רוח השם. הדבר הזה לא נמצא באף אחד מהחושים, וגם חוש הריח אין בו את הדבר הזה. אז בואו נלך אל הפסוקים, והמקור הראשון שאני רוצה זה ההיכרות הראשונה עם דוד. פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את דוד בתנ"ך, בפרק ט"ז, בואו נראה מה מספרים עליו. אבל עכשיו אני רואה שלפני שהולכים לפעם הראשונה, אני רוצה להגיד עוד דבר. אנחנו לפעמים יכולים לחשוב, המוזיקה זה שמחה. אם מגיעים ימי בין המצרים, רגע, עכשיו לא שמחים, אין מוזיקה. מוזיקה זה לא שמחה, מוזיקה זה נפש. איזה מוזיקה היא? זו השאלה. ואנחנו רואים את הדבר הזה בחז"ל אולי בצורה החדה ביותר, בעובדה שבכתובתה של האישה, אדם מתחייב לה בכלי נגינה לקבורתה. זאת אומרת, אם הוא ילווה אותה בהלוויית המת, אז כתוב ככה, רבי יהודה אומר, אפילו אני שבישראל לא יפחוד משני חלילים ומקוננת. שני חלילים ומקוננת. מה זה החלילים האלה? נגינה. למה נגינה? בהלוויה. מה זה על בכי? איך בוכים? עם כלי נגינה. זאת אומרת, רואים פה איזה מבט של חכמים, ואני חושב שהוא קיים מאוד אצל דוד, שזה איזושהי פריזמה לנפש, פריזמה לפעימות החיים, פריזמה לשאלה איפה אני נמצא. אז אני נמצא עכשיו באיזושהי סערה, אז יש אולי מוזיקה שתתאים לזה, ואני נמצא בתוגה, אדם נמצא באיזשהו משבר וכן הלאה, לוקח את הכינור ומנגן את מה שמתאים לסיפור. אז הדבר הזה, זה לא קשור לשמחה, זה הנכחה של תנועות הנפש, של החיים. אדם מרגיש את המקום, אדם מחובר אל עצמו, והמנגינה מביאה את ההבאה הזאת, ואז גם בהלוויה, וממילא, במובן הפשוט, ואני כרגע לא נכנס להיבט ההלכתי הצרוף, רק אני אומר, במובן הפשוט של ההלכה הזאת, שבעצם הנגינה שאסורה, זה נגינה שמעוררת שמחה, אבל נגינה שמעוררת תוגה ומעוררת בכי, מצוין. וככה שמעתי שגם ראש הישיבה אמר את זה בחודשים האחרונים, סביב ימי בין המצרים, דיבר על הדבר הזה וגם כהלכה. טוב, אגב, חצוצרות בזמן מלחמה, מה זה? הותקעתם בחצוצרות? כי תבוא למלחמה, מלחמה על ארציך. הותקעתם בחצוצרות? מה זה החצוצרות? מכניס את כולם לאיזה קצב של חיילות. אין לנו דבר, היום אנחנו לא תוקעים בחצוצרות במלחמה. אבל מה זה הדבר הזה? זה לוקח את הנפש לתרועה. תרועה זה פעימה חזקה. תרועה זה פעימה של כוח, גבורה. אז עכשיו רוצים לעורר את הגבורה, אז יש את המוזיקה שמעוררת את הגבורה. זה עולם שהמוזיקה תופסת בו משקל גדול. טוב, אז בואו נלך לפסוקים הראשונים. אנחנו רואים את שאול אחרי שמשכו את דוד למלך, צולחת על דוד רוח השם, ומשהו עוזב את שאול, משהו מעולם הרוח עוזב את שאול. הייתי קורא לזה הרוח שנמצאת אצל מי שמופקד ומוביל את עם ישראל, כאילו נמצאת אצל מישהו אחר, עשיית הדשמיה, הרוח, הממד הגבוה הזה, איבד, הוא כבר לא אצלו, והדבר הזה גורם לאיזה דיס-הרמוניה בתוך העולם שלו, וכל הרוח הגדולה שיכולה להביא הרמוניה לנפשו לא נמצאת, ומשהו, העולם נהיה, הסתבך, העולם הסתבך, העולם נמצא בדיס-הרמוניה, כמו שאמרנו. ומה הפתרון לדבר הזה? אז עכשיו אנחנו רואים, יומרנה אדוננו עבדיך לפניך. העבדים של שאול באים אליו ואומרים לו, יבקשו איש יודע מנגן בכינו. בוא נבקש איש יודע מנגן בכינו. והיה ביות עליך רוח אלוהים רעה וניגן בידו וטוב לך. שימו לב, זו הבקשה וזו בעצם הפגישה הראשונה שלנו, תכף תראו, עם דוד. ויען אחד מהנערים, ויאמר, הנה ראיתי בן לבן ישי בת הלחמי, יודע נגן! וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. התיאור הזה הוא מעניין, כי הוא בעצם מפגיש אותנו עם דוד, והתכונה הראשונה במקרא של דוד, יודע נגן. זה לא דבר ריק, זה לא דבר צדדי. זאת אומרת, המפגש עם דוד, מי אתה דוד? אני יודע נגן. העובדה שהדבר הזה הוא בעצם מופיע כמופע ראשון, כמפגש ראשון, בעצם אומר, הסיפור הזה הוא לא סיפור מבחוץ. זה לא פרט, זה לא משהו שפגשתי אותו. דרך אגב, תשמע, הוא יודע לנגן, וואו, שכדאי לך לשמוע אותו. לא, לא. אף אחד מאיתנו היום, כשהוא חושב על מנהיג, אתם יודעים מי מהמנהיגים יודעים לנגן ובאיזה צורה? מישהו יודע? נתניהו יודע לנגן. אנחנו לא יודעים. האם גנץ יודע לנגן? אנחנו לא יודעים. אז איך העמידו לנו בחירות בלי לדעת את הנתון הבסיסי הזה? יודע נגן. אצל דוד יודע נגן, אנחנו יודעים, לפני שיודעים עליו כל תכונה אחרת. מה זה? זה פלא. זה מרגש הדבר הזה. כן מלאכי, אני רואה, הנגנים מתעוררים לשמחה, ולפי החיוך אני יכול לדעת מי מנגן. מי יודע נגן, כן. להיות רמטכ"ל.
רמטכ"ל, אז פרסמו עליו, סתם, כמה כתבות, אז כאילו ציינו את זה שהוא יודע לנגן. הוא יודע לנגן ויודע לצייר.
אתה אומר, יודע לנגן ויודע לצייר הרמטכ"ל שלנו. איזה יופי, שמחה גדולה. אני אומר את זה ברצינות. טוב, אז זוהי נקודת מוצא אצל דוד, והעובדה הזאת היא בעצם, אם נתרגם אותה, היא שמה במקום משמעותי את העולם הפנימי של דוד. זאת אומרת שיש פה איזו השתקפות, כמו שאמרנו, לעמדה הפנימית, להרמוניה הפנימית, היודע נגן. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. יש פה תיאור של מישהו יודע נגן. לא מנגן, הוא לא נגן, הוא יודע. מה זה לדעת? האדם ידע את חווה אשתו. ידיעה זה בכלל הממדים, איזשהו מפגש עומק מלמעלה עד למטה, של איזה הוויה שלמה שנפגשת, לא בממד צר, לא בממד של קו, אלא בממד של מרחב ומפגש, ויודע נגן בעצם, כן, חוכמה, בינה ודעת, הדעת היא החיבור של העולמות, ובעצם יש פה משהו שהוא בתודעה עוד לפני הטכניקה. יש פה משהו, הוא יודע את סוד הנגינה, הוא יודע מה מגולם בה, הידיעה, היא שמה את זה באיזשהו מקום מאוד רוחני. והנה דוד מנגן, ואנחנו רואים את הנגינה הזאת בפעם הראשונה, בתיאורים הראשונים, הוא מנגן לפני שאול, ובואו נפתח את הפסוקים האלה בשמואל א' פרק ט"ז, פסוק כ"ג, והיה ביות רוח אלוהים אל שאול, הכוונה רוח אלוהים רעה, מרצדת עם הכתבים שבה, עם חוסר החיבורים שבה, ביות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד הכינור בידו. דוד לוקח את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרע. אז קודם כל רואים, הרוח הרעה טורפת את נפשו, מביאה אותו לאיזו טלטלה של איזשהו לא מחובר. בא דוד עם ההרמוניה הזאת ומחבר את נפשו של שאול. זה דבר ראשון. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. ולקח דוד את הכינור וניגן בידו. ורווח לו, בידו. זאת אומרת, דוד מנגן לא ביד, ביד שלו. עוד מה תראו, זה אמירה הראשונית. עכשיו אנחנו רואים שני מצבים ששאול יטיל עליו את החנית, ועכשיו תראו מה יש כאן. ואם ממחרת, אני בפרק י"ח פסוק י', ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול, והתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו. זאת אומרת, כשאומרים בידו, הכוונה, היד משויכת, מחוברת לתודעה של דוד. כן, בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. שאול מחזיק את החנית לא בידו, אלא ביד. אז רגע, מה ההבדל בין דוד שמחזיק את הכינור בידו, ושאול מחזיק את החנית ביד? אז הידו הזה, הנגינה, היא ביד שהיא שלי. היא משויכת אליי. הנגינה היא מבפנים עד היד שמחוברת פנימה. אבל החנית של שאול היא לא מחוברת. אתם מכירים, אדם הרבה פעמים, כשאדם עושה איזושהי פעולה לא מהלב, אז הוא כאילו מנתק. היד עושה, אבל הוא מנתק אותה מהלב, הוא מנתק אותה מהשייכות, נכון? היא לא מחוברת. אז זה לא מחובר, והוא עושה את זה ביד. זה ביום הראשון. ביום השני זה בדיוק הפוך. ותהי רוח השם בפרק י' ת' פסוק ת', רוח עוד פעם השם ראה אל שאול. בפעם הראשונה זה רוח אלוהים ראה, בפעם השנייה זה רוח השם ראה. זה יותר, זה ריחוק. השם הוויה זה שם פנימי יותר. אז תהי רוח השם ראה אל שאול, והוא בביתו יושב, וחניתו בידו. שימו לב, אצל שאול, החנית בידו, פה זה גם ראשון, קודם כל מדברים על החנית, ורק אחרי זה ידברו על דוד, כי הוא עכשיו הדומיננט, והמצב הוא חמור, והיד שלו מחוברת לחנית. החנית היא חלק ממנו, הרצון הפנימי זה לפגוע בדוד. אז הידו הזאת מחוברת, זה מקום אחד. ואילו בצד השני, ודוד מנגן ביד. שימו לב, התהפכו היוצרות, התהפכו בכל המובנים. קודם כל, שמדברים קודם על שאול, והחיבור אצלו בידו, החנית היא בידו, ואילו דוד מנגן ביד. זאת אומרת, דוד עכשיו מנגן, אבל למה הוא מנגן רק ביד? כי הוא דרוך, הוא מבין מה עומד. אתמול הוא זרק עליי את החנית, היום הוא עומד לזרוק עליי את החנית, אז דוד מנתק. רואים את החיבור ואת הניתוק? אני חושב שזה מאוד... זה... תגיד אתה... תראה, להיות מחובר לנגינה זה כולך בתוך הנגינה, אבל אם עוד שנייה עומדים להרוג אותך, מה אתה צריך לעשות? להיות מרוכז במשהו אחר. זאת אומרת, כשדוד מרוכז בנגינה, אז היד שלו מחוברת לנגינה והיא מחוברת אליו. כאילו יש חיבור, היד הנפגשת עם הנגינה היא ידו. הייתי אומר, הכינור בידו. אבל ברגע שהיד הזאת צריכה להגן עוד רגע, ברגע שאדם, לא רק היד צריכה להגן, אלא ברגע שהוא בעצם יש פה איום קיומי עליו, אז היד היא במקום אחר, היא לא נמצאת. אי אפשר, אתה לא יכול להיות עכשיו בדבקות גדולה. דבקות זה עמדה פנימית. מפה אתה רואה שהוא היה בדבקות גדולה אתמול, לפני שזה קרה, אחרי שזה קרה, אז הוא איבד משהו. בדרך ההשקפה הזאת אנחנו רואים את הידו ואיזושהי הערה. טוב, הכלי נגינה במרכזיות שלו נמצא בעיקר בספר תהילים, פחות במקומות אחרים. ואני רוצה אבל כן להביא עוד פסוק אחד מדברי הימים, שנותן לנו איזושהי תמונה כמותית לפני שאנחנו הולכים לאיכויות שבספר תהילים. אז התמונה הכמותית נמצאת בדברי הימים א', פרק חף ג', כשדוד צבא שנים, כן, זקן וסבע בימים. ואנחנו קוראים בפרק חף ג', כתוב פה ככה: ודוד זקן וסבע ימים, וימלך את שלמה בנו על ישראל, ויאסוף את כל שרי ישראל והכהנים והלוויים, ויספרו הלוויים מבין 30 שנה ומעלה, מספרם 38,000, מאלה לנצח על מלאכת בית השם 24,000, ושוטרים ושופטים 6,000, ו4,000 שוערים, ו4,000 מהללים בהשם בכלים אשר עשיתי להלל. חברים, כמה מנגנים היו לדוד? 4,000. מה אתם אומרים על המספר? מדהים, לא? אז לא כתוב שניגנו כולם ביחד, אבל 4,000 אנשים שזה תפקידם. מה הם עושים? מהללים להשם בכלים אשר עשיתי להלל. גם הביטוי עשיתי להלל, איזה מעורבות אישית של דוד בדבר הזה. זה דבר שהוא פלא, זה דבר שהוא נפלא, זה דבר שהוא בעצם שם את הנגינה באיזשהו מקום כל כך משמעותי. 4,000 אנשים בעצם מנגנים, וזה בעצם בסוף הדרך. אז אם כן, וכל אלה מאיזה שבט? שבט לוי. רגע, ומשבטים אחרים. אז לא במקדש, אבל אתה רואה עד כמה הנגינה וכלי הנגינה היו נוכחים בעולמו של דוד ובתרבות, הייתי אומר. תרבות שבעצם הוא בנה, שזה חלק מהסיפור. ואתה בא למקדש, אז יש לך בסופו של דבר, אז אולי במשמרות, בצורות שונות, אבל בסופו של דבר במקדש יש לך 4,000 נגנים המעללים לקדוש ברוך הוא. טוב, עוד דבר שכדאי ללכת אליו, עכשיו אנחנו נצעד אל עבר ספר תהילים, ונגיד ככה, אנחנו מכירים פתיחות של פרקי תהילים, ורבים מן הפתיחות לפרק תהילים למנצח. למנצח בנגינות, למנצח מזמור לדוד, למנצח בצורות שונות, פתיחות שונות. מה זה המנצח? מה זה המנצח מזמור לדוד? אז באופן פשוט, למנצח זה פנייה אל המנצח. והמנצח זה, הייתי אומר, המנהיג של חבורת שרים ומנגנים, והוא כמו מנצח של היום, שמנצח עליהם ומוביל אותם לאיזשהו מקום. ובעצם יש פה איזושהי התייחסות לעובדה שהמזמור הזה הוא בעצם נאמר כמזמור ששרים אותו גם, ששרים עם נגינה ועם מישהו שמנצח על, על החבורה ששרה והחבורה שמנגנת. ובעצם קוראים לו כאיזושהי נקודת מוצא להתרחשות הזאת. אז זה דבר ראשון. אבל הדבר הזה, אפשר לקחת אותו יותר מזה. דוד הרבה מדבר על המנצח הזה, 53 פרקים בספר תהילים. זה איזושהי מרכזיות מתוך 150 פרקים. יש לנו 150 פרקים בספר תהילים, ו-53 מהם המילה מנצח נמצאת. זאת אומרת, יש פה מרכזיות גדולה מאוד של הנגינה בדבר הזה. אבל אפשר בעצם לראות, אני חושב, זה שמעתי פעם מהרב רמר, ועם השנים ראיתי עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי ונכון, שדוד בעצם ראה את עמדת המנצח בתזמורת לעמדה שמבחינתו זה העמדה של מנהיג. העמדה של מנצח בתזמורת, המנצח הוא לא נגן יותר טוב מאף אחד הנגן, הוא לא חייב להיות, זה לא הנקודה, הוא לא אמור להיות הנגן הכי טוב, הוא לא אמור להיות, הוא לא אמור להיות נגן אפילו, במובן השלם שלו, הוא בטח לא צריך להיות הכי מושלם, זה לא הנקודה. המנצח על התזמורת, הוא צריך להכיר את כל כלי הנגינה, את הפוטנציאל של כל אחד מהם, להבין את התמונה בכללותה ולדעת איך לתת לכל אחד בזמן בעצם להביע את עצמו, ולתת לכל אחד להיות חלק מסיפור שהוא הרבה יותר גדול מסך חלקיו. זוהי מנהיגות שאפשר לומר במידה רבה דוד לקח אותה כמודל, ובעצם לראות שדוד רואה את עצמו כמנצח על תזמורת. בכל כך הרבה אמירות שלו הוא מדבר אל המנצח, מנצח, מנצח, ואפשר להגיד המנצח הזה בעצם זה דוד המלך במובן הפנימי שלו, במובן שזה, זוהי התפיסה שלו, את המרחב הציבורי כסוג של איזה מנגינה, 4,000 נגנים האלה, אולי כמספרים כאלה, אולי כמספרים קטנים יותר, אבל זה לא משנה. זה נגנים שבעצם כולם שותפים במשהו שהוא גדול מהם, וכל אחד נותן את חלקו, אבל המנצח הוא חייב להחזיק את התמונה השלמה כדי לדעת איך להביא את כולם לידי ביטוי. אז אם כן, ואולי עוד דבר מאוד משמעותי, בספר שמואל ב' בפרק חף ג' נקרא דוד נעים זמירות ישראל. נעים זמירות ישראל, הנעימות, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, אבל נעמי זה הנעימות של החלקים השונים זה בזה, זה הנעימות, זה השם המקורי של נעמי. ובעצם דוד הוא נעים זמירות ישראל. הזמירות הן של עם ישראל, זה לא זמירות פרטיות. זאת אומרת שמישהו שהוא מהווה כלי הבאה לזמירות של עם ישראל, והוא עושה את זה בנעימות, הוא עושה את זה בהרמוניה, הוא עושה את זה בחיבורים, מוצא את המקום של כל אחד ואחד. טוב, אז בואו נלך עוד צעד אל הפסוקים בספר תהילים ונגיד כמה דברים של היכרות, ומהם אולי עוד כמה פסוקים, כמה פרקים שנוכל לראות בהם דברים מעניינים. אז יש לנו כינור. כן. אתה אומר, מה הקשר בין למנצח, המנצח על התזמורת, לבין ניצחון?
נגיד אני מנצח מישהו, אז אני לא חייב להשמיד אותו עד הסוף. אני פשוט שם אותו במערכת ניזונים.
אתה אומר, כשאני מנצח מישהו, אני לא דווקא פוגע והורג ומשחית, זה ביטוי אחר. אני מנצח, הוא מגיע בעצם, אני מוביל אותו, אני שולט, אני בעצם נמצא בעמדה של ניצחון. אני נמצא בעמדה של נצח כתוצאה מהדבר הזה. כן, אני חשבתי, חשבתי על הדבר הזה לא פעם, אבל אף פעם לא בחנתי אותו באמת לראות. הרב שמשון רפאל הירש, נאמר, היה מקבל השוואה כזאת. סוג כזה של השוואות נמצאות הרבה בפירוש שלו, והיא מתבקשת. אבל לפעמים צריך לבדוק שורשים, האם זה באמת אותו שורש באופן ברור, והטיות, להיות מדויק. יותר, ולא בדקתי את הדבר הזה, אבל בהחלט אני שומע, זאת אומרת, לראות את המנצח על התזמורת כסוג של הובלה וניצחון גם. אבל זה באמת לוקח את הניצחון לעמדה רכה יותר, לא כיבוש, לכיבוש ופגיעה והשמדה או כל מיני ניצחונות מהסוג הזה. הנצח זו ירושלים, נאמר. כן, כן, מידת הנצח היא באמת מגלמת משהו מהמקום הזה, אבל אין לי תשובה מלומדת, אז אני רוצה להיזהר. בסדר? יפה. אז תראו, בואו נלך לפרק מ"ג. לא פרק מ"ג, פרק למד ג'. הכינור זה כלי, אגב, זה לא בדיוק הכינור של היום, זה כלי המיתרים. יש מי שאומר שהיו בו בין 3 ל-10 מיתרים. יש לי פה תמונות. אני פעם נתתי שניים עשו עבודה על כלי נגינה של דוד. נתתי את זה כאופציה לעבודה. אז הם נסעו ליום שלם לאקדמיה בירושלים וצילמו צילומים ולקחו שם מהארכיון כל מיני, וצילמו את הכלי נגינה ויפיינו כל אחד ואחד. מעניין הדבר הזה. אז יש לי פה תמונות, יש לי את העבודה ותמונות. התמונות האלה מראות כינור קדום, ובאמת רוצים לייחס לו בין 3 ל-10 מיתרים. אין היום כלי בדיוק כזה, אבל כלי, אתם רוצים לראות? כלי קדום, כלי. רואים את ה... קשה לראות. טוב, אחרי השיעור, אפשר יהיה. מה?
זה המוניצת שמאל?
זה שניהם. זה עוד... זה הם כותבים, שחזור כינורו של דוד. אני לא יודע על סמך. אבל זה באקדמיה למוזיקה בירושלים. כאילו זה מקום ש... באיזה צורה הם חושבים שהם שחזרו, ואני לא מזלזל בזה. אז יש פה גם של כינור. כינור הוא קצת יותר גדול. עשור זה עם 10 מיתרים. אבל באמת מדובר על כלים מיתרים, אבל כלים מיתרים שפורטים עליהם הם מלמעלה למטה כזה, קצת כמו נבל של היום בגדלים שונים. והנבל גם, יש כאלה שאומרים שהנבל זה סוג של כינור ממש, ואולי זה כינור, רק הוא גדול יותר, ואולי עם איזה הבדל מסוים שיש ביניהם. אבל בסופו של דבר, זה המרחב של שני הכלים האלה, וגם העשור, כמו שאמרתי. אז בואו נלך לפרק למד ג' רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה. זאת אומרת, פותחים לרנן, רננו צדיקים, זאת אומרת, צדיקים אני מבקש מכם לרנן. לרנן, אפשר לומר, זה סוג של הבאה של קול, רננה, שירה, איזושהי צורת הבאה. לישרים נאה להלל, אדם שהוא ישר נאה להלל. אפשר להיכנס פה יותר לעומק, אבל אני רוצה להתרכז בנגינה. הודו לאדוני בכינור, בן אבל עשור, זה אמרו לו. שימו לב, הודו להשם בכינור, הכינור זה כלי הודאה. בן אבל עשור, זמרו לו, זמרה. הזמרה יש בה משהו, אני מבין, כמו זמיר עריצים, משהו חותך יותר, משהו, סליחה, כן, יש בה משהו אחר, יש בה משהו של זמירות, אולי קצבי יותר, אולי נוקב יותר, אולי חותך, שבירה יש פה. זמיר עריצים אנחנו רואים, ופעולת הזמירה, פעולת הזמירה גם היא בעצם הולכת למקום הזה. אז יש פה, הודו להשם בכינור, ובאמת יש מי שרוצה להגיד שהכינור הוא באמת כלי הרמוני. הודעה, כשאני בא להגיד למישהו תודה, אז אני עושה פעולה של חיבור, תודה רבה. אז איך אני מודה לקדוש ברוך הוא? בכינור. ואיך אני רוצה, ואם אני רוצה, הודו להשם בכינור, ואם אני רוצה לזמר, אז בנבל עשור. אז זה משהו חזק יותר, משהו אולי עם 10 מיתרים, כמו שאמרתי, אבל הנבל הגדול יותר מצד. אז באמת, הכינור, כמו שרואים, הוא טוב להודעה, ויש עוד פרקים בתהילים שהדבר הזה הוא בא לידי ביטוי. אני אמצא עוד, אני רגע אראה לכם עוד פסוק שבעצם רואים את אותו דבר. רגע, כן. ואבוה בתהילים מ"ג, ואבוה אל מזבח אלוהים אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוהים אלוהי. אני מודה לך, איך אני מודה לך? בנגינה בכינור. או אם תרצו, אורה חבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. אני, הנגינה הראשונה בבוקר זה נגינה של כינור. עם הכינור אני מאיר את השחר. ואם תרצו, עם הכינור הוא ניגן לשאול כדי להביא את המרגוע לנפשו. אז מהבחינה הזו. אבל זה לא תמיד. ויש דברים מאתגרים. ואם פעם מישהו רוצה פה להיכנס לנושא הזה, זה לפי דעתי נושא מרתק. ולפי מה שאני ראיתי, זה קרקע שעוד מחכה לתובנות עמוקות. לנסות להבין את הכלים השונים. מלאכי, אני רואה שהעיניים שלך נוצצות. איזה יופי. אולי אתה תיקח את זה פעם. לנסות להבין איך כל נגינה מספרת סיפור אחר. דוד נמצא עכשיו במלחמה, אז אמרנו חצוצרות, בסדר, אנחנו מבינים. אבל מתי בכינור, מתי בנבל, מתי בעשור, ומתי בתופים, כל דבר, למה הוא שייך? רננה, כמו שראינו פה. אין לי ספק שיש פה תובנות עמוקות, אבל יש פה דבר שהוא מפתיע. למה? כי בפרק עין א', הוא אומר בדיוק הפוך. הוא אומר, גם אני עודך בכלי נבל, הודעה בכלי נבל, עמיתך אלוהי, אז אמרה לך בכינור, קדוש ישראל, בכינור. אבל זה לא סתירה חזיתית. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, שיש סיטואציה שבה דווקא ההודעה היא בכינור, היא לא בכינור, היא בנבל. ודווקא בכינור אנחנו רואים את הזמרה, בדיוק הפוך ממה שראינו. אבל אני חושב שהמפתח הוא להבין את האירוע ולהבין את הפרק, ויש פה עוד מפתחות. מעבר לצורה רגילה של ללמוד את הפרק, לנסות להבין את הדבר הזה. לדוגמה, שם בפרק הזה, זה פרק של התבטלות גדולה של דוד. תלות גדולה של דוד בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שם ואני פה, יש שם איזה. אז אני חושב שזה קשור לזה, אבל אני רק נותן כיוון שאיך הדבר הזה בעצם אפשר לפצח אותו, איך אפשר לנסות להבין אותו. ובאמת אנחנו רואים איך דוד מתחיל פרק, הפרק לדוגמה שלמדנו אותו בפרק למד ג', יש בו נגינה, שירו לו שיר חדש לטיב ונגן בתרועה, כי ישר דבר השם, ואוהב, אחרי זה אוהב צדקה ומשפט, חסד נשם על הארץ, משבח את הקדוש ברוך הוא ואומר כל מיני תשבחות, אבל מתוך נגינה. הנגינה זה התשתית שממנה הוא יוצא בעצם למסע הזה. זה מסע שמלווה בנגינה. אני רוצה להראות עוד דבר, וככה טוב, יש פה, הנה הנבל, אני רואה שהם יחסים לנבל, אני מסתכל רגע על תמונה, נבל דומה למה שגם היום. נבל נראה פה דומה, וכמו שאמרתי, הכינור הוא קצת דומה לו. תראו, זה הנבל כמו, דומה לנבל של היום, רואים? ככה הם רוצים להגיד שהנבל המקראי. אני משער שיש כל מיני גילויים על בסיסם הדברים האלה נעשו, כל מיני דברים שראו בכל מיני חפירות או במקומות אחרים, או ניתוח של פסוקים וכן הלאה. תראו, אנחנו למדנו ביחד לפי דעתי, ואני רוצה לחזור על זה בקצרה, אנחנו למדנו ביחד על דוד ביותו במערה, כשהוא בורח מפני שאול, ומה קורה שם. ובפרק הזה יש לנו כלי נגינה, ואני רוצה שנפתח אותו ביחד, כי אני חושב שהוא מרתק, ואנחנו נסיים בפרק הזה. תסתכלו פרק נ"ז. פרק נ"ז הוא פרק שבו דוד בעצם בעקבות היותו במערה, כששאול בא להסך את רגליו, ודוד ואנשיו כמעט פגעו בו בתחילה, דוד אפילו קם, אבל בסוף הוא רק קרא את הבגד, ויח לב דוד אותו גם על הדבר הזה, כי מי שלח ידו במשיח השם ועיקה, אבל זה איזה תהליך של התבררות שעוברת על דוד ביחס לעמדה הזאת. ואחרי שהוא ניצל מפני שאול ויצאו והלכו, ודוד נשאר במערה וניצלו חייו, כי היו בחוץ 3,000 איש שחיפשו את דוד להרוג אותו. אז בתוך המקום הזה, בתום הסיפור, בתום האירוע, דוד בעצם פונה לקדוש ברוך הוא. כן, אפשר לראות שהוא בעצם כותב גם על מה שהיה תוך כדי. למנצח אל תשחית. הוא פונה למנצח, אז יש פה נגינה. והוא אומר אל תשחית. זאת אומרת, למי הוא אומר אל תשחית? לקדוש ברוך הוא. הוא כאילו ביטוי לעובדה שהייתה פה סכנה גדולה. חונני אלוקים, חונני, כי בא חסה נפשי, חסי הנפשי, ובצל כנפיך יחסה, עד יעבור אבות. אקרא אל אלוהים, אל עלי גומר, הוא ישלח משמיים ויושיעני, הוא מתפלל, והקדוש ברוך הוא שולח, הוא מושיע אותו, ובעצם הוא מתאר את מה שעבר עליהם, ואז הפרק, אחרי 6 פסוקים, רומה על השמיים אלוהים על כל הארץ כבודך. הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל אליך, תהיה למעלה למעלה. מה זה? אז אנחנו הסברנו, אני לא אחזור עכשיו בפרטים, שרומה על השמיים, כוונה, תהיה למעלה, ותהיה בשמיים, תהיה גבוה, ובני אדם ירצו לעבוד אותך, אז יצטרכו ללכת למקום גבוה. בשונה משאול, שעכשיו נמצא כל כך נמוך, מלך ישראל רודף אחרי פרעוש, אחרי כלב מת כמוני, מבזה את ממלכת ישראל, ואומר, ועושה את זה בשם אולי האנשים כמו דואג האדומי שהיה ראש הסנהדרין לפי חז"ל, ובמילים אחרות שלוחם של אנשים שלוקחים את כל הוויכוח בינינו ומורידים אותו למטה. רומה על השמיים, הקדוש ברוך הוא, תעלה למעלה ותרים אותנו יחד איתך. עכשיו הוא סיים עכשיו אירוע כמעט של מלחמה, מלחמת אחים. אז מה עושים אחרי שנגמרה המציאות ומלחמת האחים לא יצאה לפועל ברוך השם ולא פגעו בדוד? אז הוא אומר, מתחיל בחלק השני עוד 6 פסוקים. רשת הכינו לפעמיי, נפלו בתוכה. הם רצו להפיל אותי והם נפלו בתוכה, לא הצליחו. ואז הוא עכשיו פותח, שימו לב, נכון ליבי אלוהים, הלב שלי נכון ומוכן. נכון ליבי השירה והזמרה. נגמר, ניצלתי, מה עושים כשניצלים? השירה והזמרה. ואז הוא פונה, אורה כבודי, אורה. מה זה אורה כבודי? מה זה כבודי? הכבוד שלי, מה זה הכבוד שלי? העמדה הפנימית שבה אני נתון. כבודו של האדם, רצונו של האדם זה כבודו, זה הופעת החיים שלו. הופעה נשגבה, אז יש בה כבד, כבד במובן בוזאי, כי מכבדי אכבד ובוזאי יקלו. יקלו לשון קל בהיפוך לכבד. הכבוד זה מישהו אתה נותן משקל לחשיבותו, בנפשך, אז יש לו כבוד, הוא כבד בתוך נפשך. אז מה הוא אומר? נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי, סליחה, הוא רק כבודי. הוא אומר בעצם, אני פונה לעולם הפנימי שלי ואומר לו, תתעורר. עכשיו הוא עושה עוד פעולה. הוא ראה נבל וכינור. עכשיו הוא מסתכל על הכינור, הוא אומר, תתעורר. מה זה תתעורר? מה זה? מה, את כינור ישן? עכשיו הוא מתעורר? כן. אז אתה אומר, הכינור זה השתקפות של הכבוד שלו, של העולם הפנימי הזה שלו. אבל הוא אומר לכינור, תתעורר. אז אני אוהב את הדימוי הזה, והוא דומה בעיניי לנגן, לדוגמה, תנסו לדמיין איזה כנר מהשורה הראשונה בעולם, עולה עכשיו על הבמה, 3,000 צופים, צריכים לשמוע אותו מנגן על כינור. הוא צריך את הכינור הזה, עומד החן, הוא צריך שיתוף פעולה, והכינור הוא כמו דבר חי, הוא לא דבר מת, הוא עומד להוציא ממנו מנגינות. אז הוא מסתכל על הכינור ואומר, תתעורר כינור, אנחנו עולים על הבמה, אני רוצה אותך במיטב, ואנחנו ביחד נעשה זאת. יכולים לדמיין דבר כזה? אפשר לדמיין. הוא ראה כינור, אומר דוד, תתעורר. אומר לעצמו, תתעורר, אומר לכינור, תתעורר, וממשיך, הוא ראה, אני אקרא את זה, אורה כבודי, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. אני אעיר את השחר. איך אני אעיר אותו? אולי עם הכינור? אולי בצורות נוספות? להעיר את השחר זה לקדם את היום. זה לא לבוא ליום כבר סגור ולהשתלב בו, אלא להניע אותו, לבוא, לקום. כשאדם קם מוקדם, אז הוא בעצם עוד נמצא לפני שהחיים מתעוררים, והנוכחות הערנית שלו משפיעה על החיים בנקודת הראשית. אדם קם מאוחר, אז הוא כבר קם אחרי שהכל קרה, והוא משתלב בעולם קיים. דוד רואה את עצמו כמי שמאיר את השחר. ואז הוא ממשיך, עודך בעמים, אז אמרה בלאומים, בניגוד לשאול שמשך את הכל לאיזושהי חשבונאות קטנה, אני אודה לך בעמים, אני אזמר לך בלאומים, אני אפיץ את שמו של הקדוש ברוך הוא, ופה ההודעה והזמרה, מה זה זמרה? עוד פעם, אור הנבל וכינור, אנחנו נמצאים פה בכלי נגינה, ונמצאים פה בזמרה שתהיה בתוך הדבר הזה, וגם ההודעה היא תהיה על פניו מחוברת בעצם לעמדה הזאת. טוב, אז הנה לנו, אנחנו בעצם רואים, אני חושב, דבר שהוא פלאי, והוא שדוד יש לו כלי אישי, יש לו תרמיל, ובתרמיל, בכל מצב, יחד במלחמות ויחד בכל מצב, יש שם את הכינור, אולי לפעמים הנבל, במקומות כאלה, פה היה גם הנבל, אז אפילו הכלי הקצת יותר גדול הזה היה יוצא איתו, וזה חלק מהסיפור, וזה פלא, אני חושב, לראות את הדבר הזה. עכשיו, אולי ניקח עוד איזה מקור אחד, נמשיך שבוע הבא. בעצם לראות עוד כלי נגינה, לראות עוד. כן, אנחנו מגיעים, לדוגמה, פרק פי א', למנצח על הגיטית, לאסף. למנצח על הגיטית, הגיטית זה גם שם של כלי נגינה, זאת אומרת עוד סוג של כלי נגינה. למנצח על הגיטית לאסף, ארנינו לאלוהים עוזנו. הריעו לאלוהי יעקב, עומדים מול הקדוש ברוך הוא. אז אפשר לחשוב, לעמוד לפניו בתפילה, אפשר לעמוד לפניו בדברי תורה, בדברי חוכמה, בכל מיני דברים. ואפשר לעמוד לפניו, ושאו זמרה ותנו כתוף, שאו זמרה, שאו, זה להרים את הזמרה. יש זמרה, לשאת אותה, לשאת על כפיים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. לשאת חן זה להגביע את החן. לשאת זמרה. ותנו טוב כינור נעים. שימו לב, הכינור הוא נותן את הנעימות. אני חושב שזה שיטתי. הכינור נותן איזשהו הרמוניה. כינור נעים עם נבל שמלווה אותו, נותן כמו בסים, נותן איזושהי הרחבה, איזשהו רצפה אולי. משהו אחר קצת, אבל ההרמוניה נמצאת אצל הכינור, אפשר לראות. תקעו בחודש שופר, תקיעה בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. גם התקיעה בשופר שאנחנו רגילים להתייחס אליה כמצווה לכל דבר, וודאי שזה ככה, אבל פה תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, שמייחסים את זה בראש השנה, כן, ומה זה תקעו שופר? מופיע פה כנגינה, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. שאו זמרה, תנו כינור וחונה, כי חוק לישראל משפט. יש משפט, אז תנגנו. נכון? זה, אתם מבינים מה כתוב פה? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זאת אומרת, הדבר הוא משפט, הדבר הוא חוק, שמה? שכלי הנגינה האלה פועלים את פעולתם. ויש מזמורים שלמים שדוד עומד מול הקדוש ברוך הוא, והעמדה הזאת של עמידה מול הקדוש ברוך הוא היא בכלי הנגינה. ואם אנחנו בעצם אומרים מה זה כלי הנגינה הזה, זה הבאה פנימית, זה הבאה לנפש, התחלנו בדבר הזה. יבקשו איש יודע נגן, דוד יודע את סוד הנגינה. וכל פעם הנגינה בעצם מספרת סיפור אחר. כשהוא עודך בגויים אז אמרה שמך בלאומים. זה סוג אחד של אמירה ויש כלי נגינה, אור הכינור, אור הנבל. ובאמת העובדה הזאת מזמנת אותנו לפתוח את הפרקים מחדש ולהתבונן בספר תהילים ולגלות שבעצם אתה עובר מפרק לפרק. אז אמרתי 53 מנצחים יש, שזה כשליש, למעלה משליש מהמזמורים נמצא המנצח. ובעוד מזמורים רבים, או גם ביניהם וגם אחרים, יש את הכלי נגינה שנמצאים, ויש פה תורה שלמה שמחכה לנסות להבין מה בעצם הנגינה בכל אחד, איזה סיפור היא יוצרת בתוכה, ואיך דוד, שאמרנו בתחילת הדרך, משה רבינו מחזיק את לוחות הברית, מביא תורה מן השמיים, דוד מביא את תורה שקשורה לממד הפנימי של האדם, לממד האנושי, לממד של החיים, בעצם מציף אותה ומספר את סיפורה. ברכת השם אליכם.